מה המצב? אנחנו עם פרק נוסף של 30 דקות או פחות, האורח כבר כאן, מולי, מתרגש, תכף תכירו אותו. לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם שגם הפרק הזה הוא בשיתוף פעולה עם כלכליסט, מוזמנים להציץ באתר כלכליסט ולמצוא את הפרק הזה שם, וזה הכל, נשים מוזיקה, נגיד שלום לאורח. שלום לולדלי סנדלר.
שלום.
מה קורה?
מטורף. כאילו להיות פה, אמרתי לך את זה גם לפני, סופר מתרגש.
כן?
אוהד מטורף של התוכנית הזאת. הייתי בהרבה במות בחיים, מ-RSA סנדבוקס, עד פודקאסטים אחרים, מתרגש אחרת.
מה אתה אומר? כבוד, כבוד הוא לי שאתה פה.
כבוד הוא לי.
אז ולדי, אתה עד לא מזמן המנכ״ל ואחד המייסדים של סטארט-אפ בתחום הסייבר בשם Light Spin.
נכון, Light Spin.
אוקיי, עם נון בסוף, לא עם D.
כן, היה הרבה בעיות עם זה.
חברה שנקרא לסיסקו.
נכון.
בסוף היה אקזיט.
נכון.
אבל עד האקזיט עליות ומועדות, כמו בכל סיפור יזמות כזה. אבל אנחנו, יצאנו לפגש כמה פעמים, ממש במקרה גם לא מזמן בדרך לטיסה.
נכון.
ויצאנו לדבר, וזאת תהיה שיחה פתוחה, גם על הדברים הפחות טובים, גם על הדברים היותר טובים.
בעיקר הפחות טובים.
בעיקר הפחות טובים. אז לפני שנגיע לפחות טובים וליותר טובים, תספר לנו קצת עליך.
ולדי סנדלר, בן 35, נשוי פלוס אחת. נולדתי באוקראינה, אזור של מלחמה ומסיבות.
כן.
עלינו לארץ ב-95, בקריות, מקריית אתא. סתם איזה אנקדוטה, יש הרבה איזה ממקריית אתא.
באמת?
יש את דוטן ברנוי, יש את נדיר מארמיס.
מה אתה אומר?
ופעם אמרתי לאחד המשקיעים, שאם אתה עושה את קריית אתא, אתה יכול לעשות הכל. כל כך הרבה חרה אכלנו שלהיות יזם זה קל.
עזוב מה אכלתם, מה נשמתם.
זה נכון.
האוויר של מפרץ חיפה.
לחלוטין. זהו, גדלתי בקריות, לא 8200, לא 81, התגייסתי למחלקת ביטחון מידע, למרות שזה במודיעין, אבל מחלקת ביטחון מידע נותנת שירותים של ביטחון מידע לכל הצבא. אני חושב שזה היה מדהים. האתגר הזה שאתה צריך להתמודד עם אנשים. התחלתי בפיקוד דרום, קורס קצינים, חזרתי לשם, אחר כך חתמתי עוד קבע, הייתי בקריה. ותחשוב שאתה מתמודד עם אנשים לא טכנולוגיים, אתה צריך להסביר להם על ביטחון מידע ולמה זה חשוב, זה אתגר. זה גם, אני חושב, אחד הסקילסט שמאוד מאוד עזרו לי בהמשך, בטח במחירות וביזנס דבלופמנט. זהו, סיימתי אחרי 5 ומשהו שנים את הצבא, התקבלתי לארנסט אנד יאנג לתפקיד פנטרשן טסטינג, הייתה חוויה משוגעת, בית ספר לחיים, איך עובדים עם...
רגע, מה, ישר עבודה?
כן, כן, ההורים הסובייטים דורשים תואר.
נו?
אז עשיתי...
מרד?
עשיתי תוכנית ערב ב-HIT, מדעי המחשב. אפילו אחר כך נשאלתי, קמתי שם תוכנית של פיתוח מובטח, אפילו הייתי שם מרצה לאיזה שנתיים.
אוקיי.
אבל בעיקר באמת התמקדתי במקצועי, הקמתי שם גם תוכנית של הכשרות בארנסט אנד יאנג בשביל להכשיר פנטסטרים. הכשרתי 24 איש באותה תקופה.
אוקיי. מה זה פנטסטר? למי שלא מכיר את המקצוע.
מבדקי חדירות. אתה בסופו של דבר מקבל אפליקציה, ואתה מדמה את התוקף. בגלל תמיד אומרים כובע לבן. אתה מנסה לראות איך אתה מצליח לחדור למערכת, ולמצוא פגיעויות. תפקיד מאוד מעניין, מאוד מאתגר. תמיד צריך לחשוב מחוץ לקופסה, גם ברמה הלוגית, גם ברמה הטכנית. משם התקדמתי לג'נרל אלקטריק. הייתי שם חוקר של תשתיות סקאדה וקלאוד, בעיקר קלאוד, כי ג'י הייתה בין הראשונות שבאמת זזו לעולם הענן בצורה עסקית. שנתיים וחצי שם, ואז אחד החברים שלי הרים לי טלפון ואמר לי, בוא תצטרף אלינו, יובל דיסקין, סיימותי, ואנחנו סגרנו עסקה עם פולקסווגן, מחפשים אנשים שמבינים בענן. ובאמת זכיתי שם להוביל פרויקט מאוד מעניין של המיגרציה שלהם לענן, ל-Connected Car, תקופה מרתקת.
חברה שהייתה, מה, ג'וינט ונצ'ר עם פולקסווגן?
כן, כן, כן.
יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, הוביל אותה.
הוא צפריר. היה מעניין, סופר מעניין.
כמה שנים היית שם?
שנתיים, שם זכיתי להכיר את אור הזרזר, שה-CTO של לייטספין, הוא גם לא 8200, לא 81, צוללות, לוחם, איכשהו התגלגל לשבק, אחרי שנים בשבק בתפקידי הגנה, התקפה, הצטרף אליי. הקמנו באמת את לייטספין, את החוויה המשוגעת, גייסנו מ-IBEX.
רגע, לפני גייסנו וזה, על איזה שנה מדובר?
2020. אנחנו עזבנו בסוף דצמבר
19.
2020 עשינו ולידציה וקצת בוטסטראפ, הבאתי כזה אססמנטס חד פעמים. ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, כי בשבע שנים האחרונות עשינו קלאוד סקיורטי, אז כאילו, זו הייתה בעיה שכאבה לנו.
כן.
באנו לפתור משהו שבאמת כואב לנו, וידענו איך לפתור אותו. זכינו לעבוד עם לקוחות מדהימים כמו איתורו, מנדי, גט, הרבה בשוק חיפשו משהו שהוא יותר מרק קומפליינס. ואז הכרנו את אייבקס, ניקול, הצ'ק הראשון שלנו, השקיע בנו עסקה, זו הייתה עסקה של 3.5 מיליון דולר, 2 מיליון לבנק, פלוס אופציה למשוך עוד 1.5 מיליון, משוך עוד מיליון בזמנו. ושנה אחרי זה, דל קפיטל השקיעו בנו 16 מיליון דולר, ראונד איי.
כשאתם מגיעים עם מה, מה יש לכם ביד אחרי זה?
וואו, זה היה הישג מדהים לדעתי. כבר היה מוצר, יצאנו מסטלס, כבר קנברנו 4 לקוחות, אחד מהם אפילו נסחרת בבורסה.
כמה כסף, כמה כסף הגעתם?
לא היה מטורף. היינו סדר גודל של 150 עם פייפלן לסגירה.
150 אלף דולר.
אבל עם פייפלן לסגירה ל-300, מה שקורה.
אוקיי. ועם 300 אלף דולר, אנחנו מדברים על הימים העליזים של 2021.
עוד לפני. זה היה עוד כשהשוק קצת לא היה סגור, אבל היה לנו ולידציה מאוד חזקה. ידענו להסביר את הפוזיציה. השקענו המון בטכנולוגיה. עוד מעט אני גם אספר מה מיוחד בלייטפין ומה עשינו שם. קיבלנו מהם כסף, קרן מצוינת, צריך להכיר את יאיר, היה פה לפני חצי שנה לדעתי. ולאחר מכן השוק קרס, נפלא.
אבל לפחות היה כסף בבנק.
לא, אתה יודע, עברה שנה. עשינו ביצועים מעולים, השנה הראשונה סיימנו מעל 20 לקוחות משלמים, חצינו את הבנצ'מרק הממוצע, לפחות לפי נקסטייג', לפי מחירות של, אתה יודע, השנה הראשונה.
מה זה בנצ'מרק ממוצע?
לפי נקסטייג' שהם אומרים 500 אלף, חצינו את זה.
חסיתם.
ולא 501, חצינו יפה, כן. ותוצאות מאוד מרשימות, היה לנו כבר פרודקט מרקט פיט, כבר הבנו בדיוק לאיזה כיוון אנחנו הולכים עם זה. כשהשוק קרס, זכינו להיות בטופ 10 פיינלי של הרסי סנדבוקס, מי שלא מכיר את התחרות השנתית שבה הם בוחרים מתוך איזה 200-300 סטארט-אפים, את 10 המובילים לעמוד על הבמה הראשית לתת פיץ', לא זכינו.
אתה יודע לאיזה מקום הגעתם?
לא, זה בעיקרון מתוך 10-2 עולים לגמר, שהיה איטלון שזכו, ומגיע לו, אחלה גבר.
מי, איזה חברה?
איטלון סקיורטי.
איטלון, כן.
אופי בן נון. ו-IBM, למרות שהשוק קרס, מאוד התרשם מהביצועים והטכנולוגיה השקיעו בנו עוד 5, סך הכל לייטספין גיסה 25 מיליון דולר. בשלב מסוים, עשינו גם, עשיתי רילוקיישן עם המשפחה, בשלב מסוים סיסקו באו עם ההצעה, הייתה הזדמנות טובה לכולם.
רגע, אתה ממש מזרז את העניינים.
נכון.
מה המוצר, מה השוק?
בדיוק, עכשיו נלך אחורה.
כן.
אז Lightspin בעצם היה פתרון בתחום ה-Synap, Cloud Native Application Protection Platform, טכנולוגיה שבעצם נותנת מענה להגנה על תשתיות הענן, אם זה Amazon, Azure, Google Cloud, Kubernetes. הבאנו טכנולוגיה ייחודית ש... מבוססת טכנולוגיה גרפית עם אלגוריתם גרפי משלנו שפיתחנו, שמאפשרנו לחשב את המסלול הקצר ביותר לנזק, כמו Waze רק לעולם התקיפה בענן.
כן.
והיתרון בסיפור הזה, שכשמסתכלים על המונח Unique Value Proposition, זה יכולת to prioritize and remediate any kind of risk that you have today in your cloud infrastructures.
אהבתי שעברת על הפיץ' באנגלית
נכון,
ישר.
נכון, זה מה שהיה לי, אתה יודע.
זה מה שצרו בראש.
זה מה שיש.
כן.
מאוד מאוד יתרון ייחודי.
אז אם אני לא טועה, יש שתי חברות מאוד מאוד גדולות, מאוד מצליחות בתחום הזה. שלוש. אחת מהן זה וויז.
נכון.
שגיסה לאחרונה מיליארד דולר.
נכון, מפלצת.
כן, אחת זה אורקה סיקיוריטי.
נכון.
שהן ככה שתיהן מתגוששות אחת עם השנייה.
ועוד אחת קטנטנה בשם פאלו אלטו. שיש להם את פריזמה קלאוד. נכון. וזה למה אז בזמנו אמרתי לך, אני ממש חייב לדבר איתך, כי אני חושב שמה שהיה מעניין בסיפור שלנו, זה שאנחנו באמת חשבנו מחוץ לקופסה. זאת אומרת, כשהתחיל המירוץ החימוש הזה, זה בדיוק סיימנו, בדיוק גייסנו כסף מדל קפיטל, אבל כבר לפני בנינו את האסטרטגיה, איך להתמודד עם התחרות. ועשינו תהליך חקירה מאוד עמוק, ששינה מאוד את התפיסה, איך להתמודד באקזקיושן שלנו בגו-טו-מרקט, בשביל א', להיות אטרקטיביים, וב', להביא תוצאות. ועל זה אני קצת רוצה לדבר איתך היום. אני חושב שזה תהליך מאוד מעניין. את שנת 21, כמו שמעתי, שנת המחירות הראשונה שלנו סיימנו 20 לקוחות משלמים. אתה יודע, הם כבר גייסו איזה 200-300 מיליון פריזמה, אני בכלל לא מדבר על כמות הכסף, לכולם 70-80-90 אנשי מחירות דדיקייטד למוצר, לי היו שניים, ואתה צריך כאילו, אופציה אחת, תתחיל לגייס כמו משוגע כסף, תתחיל להביא מלא אנשי מחירות, ואז אתה יודע, זה שברים שנכנסים אחד בשני ללא תוצאה, אופציה שנייה, אתה משנה אסטרטגיה. ואני ואור ישבנו על זה הרבה, והגענו לכמה מסקנות. אחד, אנחנו היינו אבלואציה מאוד בריאה. אנחנו אף פעם לא גייסנו המון כסף, גייסנו סכומים יפים, כן? לא מזלזל בזה, אבל לא רצנו למירוץ החימוש הזה להמשיך לגייס כסף. שתיים, שזה היה לדעתי מאוד חכם, כי תמיד זמנו שלוקחים מה שצריך בשביל המיילסטון הבא. שתיים, התחלנו להתבסס על הדאטה שיש לנו, והדבר הראשון כשהסתכלנו, שאלתי שאלה מאוד פשוטה, איך זה יכול להיות ש-20 לקוחות קנו לייטספיד? זה doesn't make sense, נכון? זה כאילו לא... וראינו משהו מגניב, שמנו את זה על גרף, אנחנו טכנולוגיה גרפית, אז בואו נשים על גרף. ראינו חיוך, סמייל, קראנו לזה סמייל גרף, אמיתי לגמרי, כי גילינו שכל החברות שלנו, הם היו קודם כל עד 500 מיליון דולר מחירות, וגילינו שהם קלאוד נייטיב. עכשיו, מה זה קלאוד נייטיב? הכל זה קלאוד נייטיב, נכון? אז המשכנו לחקור ולחפור, ושמנו לב שכל החברות הם כזה פוסט 2008. זאת אומרת, הם הוקמו כבר בעידן החדש.
בעידן הענן.
בדיוק.
כלומר, אין שרתים במשרד.
אין שרתים במשרד, אין חיים סרנגה, IT, מוסמך סיסקו וזה.
כן.
מה עוד שמנו לב? שמנו לב שהם חברות סאס. ופה נפלנו באמת הסימון שאנחנו פתרון טוב למיד מרקט, נכון? וכשהתחלנו לנתח את זה, שמנו לב שאם התחרות שלנו היא מאוד אגרסיבית באנטרפרייסס, ומסתכלים מאוד מאוד, אתה יודע, maturity ומוצר גדול ורחב וכבד, אבל דווקא זה שלייט ספין, אבל לייט, אני מביא פה פתרון הרבה יותר לייט, אג'ילי, קל, מאוד ממוקד לשוק שלי, ובמיד מרקט בדרך כלל יש לך סיסו מנהל הבטחת מידע פלוס 2, 3, הם מחפשים priority, noise reduction, הם מחפשים יעילות, ROI מיידי, פתאום קלטנו שאנחנו בעצם השחקן הכי טוב לזה, כשאגב, כאלו גם אנחנו, גם אור וגם אני, אנחנו אנשי אינג'ינירינג, אנחנו לא אנשי עסקים עם המון שנות ניסיון. ובעצם שם התחלנו לבנות את המוצר בפרספקטיבה הפוכה. אמרנו, אוקיי, אם הם הולכים מאוד outbound, בואו נתחיל לבנות חברת inbound.
שזה אומר?
אז קודם כל, אמרנו נעשה PLG, זה היה מאוד סקסי באותה תקופה.
כן.
כולם דיברו על PLG. התחלנו לחקור את הנושא, למדנו שבעולם...
Product-led growth.
Product-led growth. כן. יש לך בעצם שלוש מתודולוגיות.
כלומר, להפוך את מוצר שבדרך כלל אתה מוכר לחברות, לצורת מכירה שדומה נכון. יותר למכירת מוצר לקונסומר.
נכון. ופה התחלנו קצת ללמוד את הנושא הזה, והגענו לכמה מסקנות. גילינו שיש PLG, Product-led growth, עסקית, אני מגייץ בכרטיס אשראי, כמה כבר תגייץ? 200 דולר, 300 דולר, 1,000 דולר, ואימא כועסת. נכון. כן. יש PLS. Product Led Sales, PLS, יש כבר תהליך שבו אתה מזהם ה-PQL שלך, Product Qualified Lead, שם אתה בעצם מזריק את האיש מכירות להתערב בעצם בתהליך, ולהגיד, אוקיי, ראית, ניסית, חווית, מה אתה מחפש? ולהפוך את זה בעצם ל-Classical Enterprise Top Down Sales. שם כבר עסקאות יותר גדולות, ובעצם לכיוון הזה לקחנו את החברה. עכשיו, בשביל לעשות את זה גם צריך להבין בזה קצת, אז כמובן הבורד תמך, הם אהבו את הכיוון הזה, אנחנו גייסנו VP Marketing Dedicated, הבאנו את לוק טאקר, שהוא היה VP Community של HackerOne, אז הוא מתמחה בלבנות קומיוניטי, הוא מתמחה בעצם בפרספקטיבה הפוכה, אנחנו הבאנו באמת אנשים שהבנו הבאנו סיסו שהוא מאוד DevOps, הוא מאוד כותב המון קונטנט, המון מדבר על security בענן, ובאמת התחלנו לבנות המון המון רעש לפרקטישנרס, והדבר האחרון שהיה מאוד מדהים שעשינו, היה לנו צוות ריסרצ' מדהים מדהים. בכלל, לא אמרתי את זה קודם, וזו הגאווה הכי גדולה שלי בכל הקריירה שלי. בלייטספין היה 50% נשים, בדגש על האינג'ינירינג. עבדנו מאוד מאוד קשה, זה היה באמת גאווה גדולה. אפילו, אני זוכר לפני הרילוקיישן, יום אחד אני הולך במשרד, איזו בחורה יוצאת מרעיון עבודה, כולה מתרגשת, הולכת. מי שמכיר את אורו יודע שהוא מאוד אוהב קפה. אז יש לנו המון, המון במשרד, זה מסביב לקפה. ושאלתי, מה קרה שם ברעיון? למה היא כל כך יצאה שמחה? כאילו, זה רעיון של אינג'ינירינג, אתה לא שמח. אמרה, תשמע, הבחורה סיפרה לנו שכשהיא נכנסה וראתה את כל הבנות שותות קפה פה ומדברות, היא דמיינה את עצמה עוברת כאן. היא לא ראתה דבר כזה.
מן.
זה היה באמת מיוחד, וגפנית שה-VP Research שלנו, בנתה צוות מדהים שהיה מאוד ממוקד ב-Research עבור Cloud Security, עבור המוצר. היינו מוצאים המון בעיות קשות שמתמקדים בהן. ואחד הדברים שמצא, זה איך אפשר למפות תשתיות ענן מהאינטרנט. אמרנו, יש פה הזדמנות. הרמנו את זה כמוצר, free לחלוטין, free SaaS solution, קראנו לו Recon.cloud, עדיין אפשר לגלוש לראות אותו. אתה שם דומיין, והוא ממפה את הענן שלך. אתה שם את השם חברה שלך, והוא מראה לך את כל האסטים שלך שחשופים לאינטרנט. הדבר הזה הפך למאוד ויראלי. זאת אומרת, היינו פה מוצר, שהוא בעצם מוצר dimension, inbound. אנשים באים, רואים value, יש כפתור קטן, start for free. בנינו user journey. פתאום התחלנו לראות יותר ויותר אנשים מתחילים ללחוץ, להיכנס, להשתמש במערכת. תשמע, עד הרכישה היינו סדר גודל של 700 onboardings. זה המון. לא כולם התכנבטו, לא כולם היו לקוחות, אבל עצם הרעיון שעם צוות engineering וצוות sales מאוד קטן, הצלחתי פתאום להרחיב משמעותית את ה...
איך הבורד הגיב לשינוי הגישה, לא enterprise sales כמו שהם מכירים, חברות סייבר ככה קלאסיות?
תשמע, זכינו בקטע הזה. אני חושב שהיינו בורד ממש טוב. הם היו בורד מאוד, מאוד גמיש במחשבה שלו. שיש לו ניסיון בגם וגם, לדל יש לא מעט ניסיון עם engineering ו-PLG, והאמת גם ל-IBEX, יש להם כמה חברות טובות בתחום הזה. והם מההתחלה הופתעו, אבל נתנו לנו כזה, סמכו עלינו, באמת תמיד סמכו עלינו שאנחנו, אתה יודע, עם הרגליים על הקרקע יודעים מה אנחנו עושים, והם ראו את התוצאות. פתאום אחד הדברים המדהימים זה שפעם ראשונה שעשינו כזה פיילוט, לראות איך דבר כזה מתקנברט, הגענו למצב שהרצנו איזה קמפיין, הקמפיין 45 לחצו סטארט פור פרי, אחד הפך ללקוח משלם. 45, אחד לקוח משלם. זה כאילו סנסציה, נכון? אתה לא צריך יותר. כאילו, הדברים הקטנים האלו, לפעמים עבד יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל היינו צריכים המון לחקור וללמוד. עכשיו, אני לא אומר ש-PLG או PLS זאת אסטרטגיה טובה לסייבר סקיורטי. אגב, in fact, כל החברות בתחום הזה די נכשלו, נכון? אפילו הקרן, OpenView לצלנו עליו, נסגרה, כן, שהייתה מאוד מובילה בתחום הזה, אבל אני חושב שבמצב שלי, שבו התחרות שלי הייתה כל כך אגרסיבית, זה אפשר לי פתאום להיות שווה בין שווים. כי בעצם כל פעם כשהם היו ב-POC עם איזה לקוח, והוא חיפש פתרונות אלטרנטיביים, לפעמים הוא לא יצליח אותי, הוא היה לוחץ סטארט פור פרי, מחבר, ואני פתאום נכנס לתחרות, במקום שאני אפילו לא צריך להיות בתחרות, כי אין אפילו סיילספורס להגיע לשם. אז כן, זו הייתה אסטרטגיה מעניינת.
תספר לי על סיסקו, מתי התחילו לדבר איתכם?
תשמע, זה גוף שהוא מסורתי מאוד, ומאוד low risk.
כן.
הם מאוד אוהבים לחקור ולהבין מה הם צריכים step by step.
מצד אני... שני, זו חברה שעשתה מלא רכישות,
מלא רכישות.
בישראל, ומעבר נכון, לכל נכון. אסטרטגית הגדילה שלה, היא
רכישות.
בסיס רכישות.
נכון, עכשיו ספלנק. סתם חברה קטנה שהם ככה זרקו עליה קצת כסף. תראה, הייתי בקשר עם כולם. אגב, לא כי חיפשתי למכור את החברה.
מה זאת אומרת בקשר עם כולם? עם מי היית בקשר?
מצ'ק פוינט עד מייקרוסופט, עד רדט.
ועם מי שם? עם ה-VP Corp Dev, הבן אדם
שרוכש
חברות?
אז זהו, אף פעם לא חיפשתי לרכש. אני יודע שזה נשמע קלישאתי והוא עכשיו משקר פה בשידור חי. אני לא. שבועת הצופים, למרות שלא הייתי בצופים. אני חושב שזה יותר, עבדנו לא פעם עם הפרודקט, שהיה מתלהב מאיתנו, ואתה יודע, הקורפדב אוטומטי היה מעורב.
כן.
אבל כן, איפשהו היה לי כזה תקווה, שאחד הגדולות, תהפוך להיות ל-OEM. ושם מאוד 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 כיוונתי, כי תחרות היא קשה, ואתה מבין שאתה צריך מנועי צמיחה. והיו לי חברים שהצליחו עם אחת המפלצות להגיע לאיזשהו הסכם. אגב, נגיד סיסקו, אז יש את ג'ופיטר 1, שהם ב-OEM. עכשיו, אתה יודע, זה מכפיל כוח מטורף. אתה פתאום, אתה מצליח לקבל נגישות למקומות.
תסביר מה זה OEM בעולמות שלכם.
זה אומר שבעצם ללקוח, לוונדור יש איזשהו גאפ, הוא מבין שהוא לא יכול לגשר על הגאפ.
וונדור, נניח סיסקו?
כן.
אוקיי, ויש לו סל של מוצרים, חסר לו איזה מוצר.
בדיוק.
והחברה, הסטארט-אפ הופך להיות OEM.
בדיוק.
אוקיי.
גוזרים אליך קופון מהסרטים. מן הסתם.
כן, אבל אתה לא משלם על אנשי מכירות.
נכון.
אנשי המכירות שלהם בעצם עושים עבורך את העבודה.
אז אני יכול לשתף שכמעט הצלחנו עם רדת. בעצם חלק מהסיפור שלנו ב-IBM היה, כשהם השקיעו, אני ישר אמרתם, אני חייב לפגוש את רדת. יש להם קוברנטיס. הם כל יום מתקינים. אז אם אני אהיה מותקן כחלק מהמוצר שלהם, נכון? כהגנה על המוצר שלהם, זה מדהים.
כן.
אז מאוד מאוד חיוונו לשם. אז השוק הכיר אותנו. זאת אומרת, זה לא היה... היו לנו, אגב, הצעות לפני, אבל אף פעם לא... גם לא היו הצעות מספיק אטרקטיביות, וגם לא מספיק עניין אותנו. כאילו, היה אתגר, והיה לאן להתקדם עם זה כל הזמן.
אז ספר לי קצת על התהליך. אוקיי, אז היית בקשר עם הרבה מאוד חברות, כי חשבת... שיקרה משהו עם אחת הגדולות האלה, בין אם תהיה OEM שלהם, כלומר שהם ימכרו אותך, או בין אם
השקעה,
אקזיט.
IBM השקיעו, דוגמה מצוינת, IBM השקיעו.
אז איך התהליך עם סיסקו התקדם?
זה החלק השני המעניין פה, זה שאם אתה זוכר אמרתי לך ששמענו על אבלואציה נמוכה, זה החלק מהמשחק. כי כשהם, אתה יודע, כשהיה להם פרויקט, והתקבלה החלטה שגם אנחנו רוצים להיות שחקן בקלאוד סקיורטי, התחילו לבחון את השוק, ולייטספין הייתה חברה מאוד בריאה, גם היינו 52 עובדים, לא הרבה, מאוד יעילה, הברנט היה נמוך, לא ניכנס למספרים, אבל הברנט היה באמת נמוך, היינו מאוד 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 יעילים,
כן.
ביצועים טובים, ברכישה היינו כבר 40 לקוחות, והיו כבר חברות גדולות, חברות כמו ITV, שעבדת הטלוויזיה, שידור, שנייה הבריטית.
אה, מדהים.
מטורף. נסגור עסקה כזאת 3 שנים.
כן, יש את BBC Channel 4 ו-ITV. נכון. זה משהו בבריטניה.
נכון.
יש את סקאי שהם פרטיים, אבל לא משנה.
אז היו כבר כאילו חברות רציניות בפייפליין. הם ראו שאנחנו, יש כבר product market fit. יש הוכחת יכולת, יש טכנולוגיה טובה, יש אבלואציה טובה. אז מבחינתם זה כבר היה הרבה יותר אטרקטיבי כחלק מפרויקט שיש להם בקנה. לפנות אלינו לבחון אופציה לרכישה, ולא לבחון בעצם אופציה ל-OEM, או להשקעה, או כל דבר אחר.
ובאיזה שלב הגיעה ההצעה?
תראה, זה טנגו, זה כזה, אתה יודע, זה כמו להתחתן, אתה לא פוגש בן אדם ברחוב, בוא נתחתן.
כן.
אתה צריך לצאת, צריך להכיר, אז אני חושב, היינו בקשר זה חצי שנה לפני, 7 חודשים לפני. וכל כמה זמן, כזה היה updates, כזה מה הולך איתכם, מה קורה אצלכם, אתה יודע.
שמי ניהל את הקשר מטעם סיסקו?
סיסקו הוא גוף מאוד מורכב. יש לו הרבה business units. זה התחיל ב-SBG, אחר כך עבר לגוף שרכש אותנו, שזה היה Outshift, שיותר ה-Innovation, Technology Innovation Group. הקורבדל דווקא פה בא מאוד מאוחר. דווקא כן. פה עבדנו נכון, עבדנו המון עם הפרודקט והאינג'ינינג יותר ממה שעם ה...
אוקיי. ומה היה הרגע שבו הבנת, אוקיי, הם רוצים לקנות אותנו? הם אמרו, בואו נדבר אסטרטגית?
הם אמרו, כן, בואו, אנחנו רוצים לבחון אופציה לשיתוף פעולה.
אוקיי.
הייתי מהתחלה תמים, אחרי שיחה השלישית הבנתי לאן הרוח נושבת.
אוקיי. ולפי פרסומים בעיתונות, המכירה הייתה בין 200 ל-250 אלף דולר?
אני לא נכנס למספרים.
מיליון דולר, סליחה?
לא נכנס למספרים בכל מצב.
אוקיי, אתה לא יכול כי אתה עובד סיסקו היום?
גם.
בסדר?
גם פחות מעניין אותי המספרים. אני חושב ההישג פה היה שהצלחנו לבנות חברה טובה, והצלחנו בסופו של דבר להביא תוצאות טובות, ומשקיעים מרוצים, עובדים מרוצים.
כן.
אני מרוצה.
ואיך זה לעבור מעולם הסטארט-אפ לעכשיו אתה... בכיר בחברה גלובלית.
קשה.
כמעט.
אתה צריך ללמוד, אתה יודע, הדבר הראשון שעשיתי אחרי הרכישה, כשאני לא יודע משהו, אני לומד מטעויות של אחרים. אז הדבר הראשון שעשיתי, רמתי טלפון לכל יזם בערך שעשה אקזיט, ואמרתי, חייב להיפגש לקפה. מי אסף רפפורט, עד לצוות של דמיסטו, מי שתרצה, אורת או כולם.
כן.
אחים פלוטניק. והתחלתי לשבת, אני אגיד, אוקיי, מה עושים? כאילו, מה עושים ביום שאחרי? וכולם אמרו, תשמע, עד עכשיו התרגלת למכור לסיסו? תתחיל להתרגל למכור לאנשי מכירות. ואני חושב שזה אתגר. אתה צריך לשכנע באנטרפרייז. קודם כל ללמד אנשים שלא מוכרים קלאוד סקיורטי, איך למכור קלאוד סקיורטי. צריך ללמוד איך גוף גדול עובד. זה לא סטארט-אפ יותר, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. פרויקט גדול. אני כן חייב להגיד שאני מאוד גאה שהצוות מאוד, עובד מאוד קשה. אנחנו בשנה האחרונה הבאנו לא מעט מיילסטונס חשובים. אני יכול לשתף אותך שתוך 3 חודשים הצלחנו לעשות מיגרציה מלאה למוצר החדש, שהם קוראים לפנופטיקה. 3 חודשים באנטרפרייס למיגרציה, זה אפשר לקבל איזה פרס נובל לסטארט-אפ או שלום או מה שתרצה. זה כן. מאוד קשה. טיסות כשצריך, פגישות שצריך, לדחוף בכל דרך אפשרית. אני חייב להגיד שגם הצוות בארץ מדהים, אורן סגי, מנכ"ל סיסקו ישראל, מאוד מאמין, מאוד דוחף, מאוד עוזר.
אתה זרקת פה הרבה שמות של אנשים שהיו בפודקאסט לאורך השנים. עוד מישהו שהאמת לא היה בפרק, אבל פגשתי אותו באחד הביקורים שלי בעמק הסיליקון, וסיפרתי לו זה שאני הולך לארח אותך, זה גיא הורוביץ, שהיה גם אחד המשקיעים שלך.
נכון.
והוא אומר לי, תשאל את ולדי, ואתה יכול גם לצטט אותי, שהוא דווקא חשב שהייתם יכולים להיות הרבה יותר גדולים. כן. שמחרתם מוקדם מדי, למרות שאם הפרסומים נכונים, $250 מיליארד, זה סכום מדהים.
הוא היה מאוד, מאוד בוליש כזה שנמשיך, והוא...
כי מה, כי הוא ראה את המתחרים, הוא אמר, יש פה פוטנציאל ענק, למה שלא תתחרו,
פאלו אלטו וויז ואוקה. זה שוק ענק, זה שוק של מה, $35 מיליארד הוא קלאוד, מתוכו $3 מיליארד בערך קלאוד סקיורטי. אנחנו לא שם עדיין, כאילו אני באמת מאמין, זה גם אגב מסר לקרנות הון סיכון, אני מאמין שאנחנו עוד לא נגענו בכלל בקלאוד סקיורטי, זאת אומרת, יש עוד הרבה אינוביישן בדומיין הזה, זה דומיין צומח, אני חושב שיהיו עוד הרבה חברות מצוינות שם, אני לא מופתע שוויז גייסו ככה בכסף, אני לא מופתע שהם, אתה יודע, אני חושב שהם באמת עושים עובדה טובה, וכן, זה... יש לאן להמשיך בדומיין הזה.
Okay.
אגב, לא רק הוא, מי שהאינדפנדנט בורד ממבר שלנו זה רונן צורן, הוא היה אחד העובדים הראשונים של סייבר ארק, והיה CRO של סייבר ארק, והוא כל הזמן, אל תמכרו.
אז למה מכרת?
אני חושב שזאת הייתה הזדמנות הנכונה, בסדר? אני חושב שמה שאהבנו בסיפור של סיסקו, לא היה להם סינאפ. הם אמרו לנו, אתם תהיו סינאפ. אנחנו, סיסקו רוצה להיות חברת הסופטוור סקיוריטי הגדולה בעולם. יש פה הזדמנות. אני חושב שעזוב את המחיר, אנחנו גם כל הזמן הסתכלנו מה הבית הנכון ללייטספין, לעובדים של לייטספין. זה, תמיד שמנו את העובדים לפנינו, כולם ידעו את זה. זה תמיד להיות עם אצבעות על הדופק, ואני חושב שבאותה נקודת זמן זה היה הדבר הנכון לעשות. אגב, גם בדיעבד כולם אומרים את זה. היום בדיעבד כשרואים ומה קרה מאותו רגע גם בשוק. שמע, היה לנו לא מעט לוחמים. המון אנשים הלכו לצבא. מאוד קשה, כולם יודעים את זה. כל מי שאני מניח מאזין עכשיו חווה את זה, את הצלקות על עצמו, בסדר? ואני חושב שבאמת הייתה לנו הזדמנות נכונה במקום נכון, וקיבלנו החלטה, אתה יודע, בוגרת. בסוף כאילו, יש לי אחריות, יש פה משקיעים ששמו כסף. יש לי אינטרס שזה יצליח. אז כן.
אז מה עכשיו?
כרגע סיסקו. כן. עובדים. לא, אף פעם לא יורקים לבאר שאתה שותה ממנה. בעתיד יהיה מעניין, נעשה ראונד 2. נהיה מהירים יותר, חכמים יותר, חזקים.
אתה כבר חושב על הסיבוב הבא?
יש ויז'ן גדול. כן? יש ויז'ן גדול, כן.
סייבר עדיין או משהו אחר?
אני חיה טיפשה מדי בשביל לעשות משהו אחר, אתה יודע.
תסביר לי קצת, כאילו, מה מושך בתחום הזה? בתור מישהו ש...
וואי, 15 שנה אני עושה סייבר סקיוריטי, אתה יודע.
בתור מי שאתה יודע, לא נמצא בעולם הסייבר, יזם בעולמות שהם לא סייבר, מה כל כך מושך בתחום הזה?
קודם כל, שמעתי את זה מיליון פעם, וגם אני אגיד את זה, לעשות לו סייבר זה הרבה יותר אטרקטיבי. בסדר, זה הרבה יותר גם מעניין.
במדינה כמו ישראל, שהכסף נשפח על סייבר, והאקסיטים עייפים קורים בסייבר.
כן, ועדיין אני חושב שכאילו, אני מאוד אוהב את התחום הזה. אני חי אותו כבר 15 שנה, אני לומד ממנו המון, אתה יודע, אני ניזון מזה. המון יזמים שבאים לדבר איתי, רק כשמתחילים להסביר את הבעיה, אני ישר קולט, אני כבר יודע לאן לקחת את זה. ואתה יודע, אני כאילו, אני מאוד נהנה, עכשיו חזרנו מהרסי, סיפרתי לך, כאילו, פגשתי מלא סיסויים, אני שומע על בעיות, אני שומע על אתגרים, אני שומע, אני לומד כאילו כל פעם מחדש, ואני גם חושב שאתה יודע, סייבר סקיוריטי זה גם דומיין מעניין, כי הוא דומיין תומך. זאת אומרת, כל פעם כשמשהו חדש, נגיד AI, פתאום, צץ AI, פתאום צריכים לעשות סקיוריטי ל-AI. עכשיו, לפעמים יש להגיד, טוב, נו, עוד פעם, יש כאלה שאומרים, זה עוד firewall, דיינו. אבל לפעמים זה אתגר אחר. לפעמים הצ'אלנג' ומה שצריך לעשות, הוא מצריך, אתה יודע, חשיבה מחוץ לקופסה. בסוף, כשהתחלנו, ודיברנו על contextual cloud security, אנשים לא כל כך הבינו על מה אנחנו מדברים, ולמה צריך גרף, ולמה צריך להסתכל פרספקטיבה של איך אירוע א' מוביל לאירוע ב' מוביל לנזק. בסוף הפתרונות באותה תקופה היה רשימה. רשימת קומפליינס, נותן לך אינסוף ממצאים, ותעשה את מה שאתה רוצה. זה שאמרנו, עזבו את זה, בואו נסתכל איך תוקף מנצל בעיה ומוביל לבעיה ומוביל לנזק, זה בעצם פרספקטיבה אחרת. ואני חושב שיש עוד המון לאן לקחת את הדומיין הזה. אני חושב שבישראל יש באמת צוותים מדהימים, לא רק בגלל הצבא, אני באמת חושב שכאילו אנחנו הפכנו להיות ללידר בתחום הזה, וזה כיף לראות את זה. באמת כיף לראות את זה.
אז סיבוב שני, בטח עוד כמה שנים.
כמעט כמה שנים, יש זמן.
כמה, how much time do you need to...
חתמנו 4, סיימנו שנה, אבל איך תדע, אולי התנהגות טובה יקצרו, אני לא יודע.
טוב, החבר'ה בסיסקו מאזינים, אני לא יודע, אוקיי, אוקיי, התנהגות טובה, בסדר גמור. וזה יהיה בסייבר, וחוץ מזה החיים?
המון משפחה.
כן.
המון לומד. המון מנסה לעזור לאחרים. באמת כאילו, גם באתי לפה בגלל זה. אני חושב שאם יש לי משהו שאני יכול לתרום למישהו, באמת בשמחה, באהבה, צרו איתי קשר. תמיד אומר, אני זמין בלינקדין. זהו.
מדהים. ולדי סנדלר, תודה רבה שהיית איתנו. ועד כאן 30 דקות פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק עם ולדי, את מי הזכרנו פה? אורן סגי, נכון?
הזכרתי רפה פה, פלוטניקים.
אוקיי.
מלא.
טוב, לא כולם היו בזה. אולי יהיו פרקים עתידיים בחברה האלה.
פרקים, כן.
אז בסדר. יאיר סניר, מדל קפיטל, גם מוזמנים למצוא את הפרק איתו. זהו, תודה רבה שהיית פה.
תודה רבה לך.
ואנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.